ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. המשך חוכמה אומר פה בתחילת הפרשה, יש אדם שהוא חי לו חיים של עצמו, לא חיים של הסביבה שלו, אלא את חיי עצמו. חייו שייכים רק לעצמו. גם זה טוב. יש אנשים שחיים ומחיים גם את כל המשפחה שלהם. יש אנשים שמחיים את כל העיר. ויש אנשים שמחיים את כל הארץ. וזה מה שאומר הפסוק, ויחי יעקב בארץ מצרים. לא היה צריך להזכיר את המקום בארץ מצרים, אלא הכוונה שחיי יעקב הם השפיעו על כל ארץ מצרים. כשיעקב נסתלק, חזר הרעב. כשיעקב בא לארץ מצרים, הוא בירך את פרעה, היאור עלה לקראתו, בטל הרעב, חזר הסוב על ארץ מצרים. וכשיעקב נסתלק, אז זה השפיע על כל ארץ מצרים. המדרש מביא כאן שרבי גר בציפורי בימיו, בסוף ימיו, 17 שנים. כמו שיעקב נאמר עליו, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. והוא ציין את הדבר הזה. בחייו היה דר בציפורי 17 שנה, והיה קורא על עצמו, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. וחיה יהודה, יהודה זה רבי, בציפורי 17 שנה. והמדרש ממשיך ואומר, רבינו, כלומר רבי, י' ג' שנה חשש בשיניו. כלומר, היה לו כאבי שיניים 13 שנים. בסוף י' ג' שנה כעס רבינו על רבי חייא הגדול. באיזה סיבה? הוא הקפיד על רבי חייא הגדול. נכנס אליהו זכור לטוב אצל רבינו, בדמותו של רבי חייא, ונתן ידו על שינו ומיד נתרפא. למחר נכנס רבי חייא אצלו, אמר לו, אותה שיניך, מה היא עשויה? מה המצב הרגשה שלך עם בריאות השיניים? אמר לו, משעה שנתת ידך עליה אתמול, נתרפא. באותה שעה, אמר רבי חייא, אי לכם חיות שבארץ ישראל, אי לכם עוברות שבארץ ישראל. כלומר, רבי חייא ידע שזה שרבי סובל מכאבי שיניים 13 שנים, באותם שנים לא הפילה אף אישה את עוברה, ולא תינוקות מתו קודם זמנם, בזכותו של רבי חייא, שהוא סבל את הצער במקום צערם של כל ישראל. ועכשיו שרבי הבריא, אז אמר על זה רבי חייא, אוי ובוי, אוי לכם יולדות, אוי לכם מוברות שבארץ ישראל. אמר לו רבי חייא, אפילו כן, אני לא זה שנתתי אתמול את הידיים על שיניך ואתה נרפאת. הבין רבי הקדוש שזה כנראה היה אליהו הנביא זכור לטוב, ומאותו שנה התחיל לנהוג ברבי חייא הכבוד. כן, המדרש הזה בכל אופן קשור גם עם הדברים שאתה מביא את הדברים האלה גם במשך חוכמה, שרבי איש כללי, חייו הם גורמים חיות לכל ישראל. הוא סובל איסורים כלל ישראל, הוא סובל את איסורים של כלל ישראל, זה בא במקום האיסורים של כלל ישראל. זאת אומרת, יש אנשים שחיים את חייהם הפרטיים, יש אנשים שחייהם הם נוגעים לכללות הציבור כולו. ובאמת בספר חסד לאברהם הוא גם כן אומר את הרעיון הזה שצדיקים שהם יסוד עולם. יש צדיקים שמועילים רק לעירם. אבל הצדיקים שבארץ ישראל הם מועילים לכל העולם כולו. וזה מה שנאמר בשרה, כשהיו חיי שרה 100 שנה, 120 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה, ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען. למה ציינה התורה את היא חברון? אנחנו יודעים איפה נמצאת חברון, באיזה ארץ נמצאת. למה הייתה התורה צריכה לציין היא חברון בארץ כנען? לומר לנו שכשהיא נפטרה, אז זכותה פסקה. כל עוד שחיה, כל ארץ כנען זכתה בזכותה. ועכשיו כשהיא נפטרה, נסתלקה הזכות. כן, אותו דבר, ויחי יעקב בארץ מצרים, כל ארץ מצרים זכתה בזכותו של יעקב שגר בארץ מצרים. כשהוא נסתלק, נסתלקה הזכות מארץ מצרים. ממשיכה התורה ואומרת, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, וכולי. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי. וצריך להבין, למה כשיעקב מדבר אל יוסף, הוא מזכיר את המקום לוז. הרי כבר יעקב בעצמו קרא למקום הזה בתל. וריבונו של עולם קרא לזה בתל. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, קום עלי בתל. כלומר, הקדוש ברוך הוא הסכים שזה השם של המקום, אחרי שיעקב קרא לו בשם הזה. וכשיעקב באמת מגיע לבית אל, אז כתוב, ויבוא יעקב לוזה, היא בית אל. הוא בא למקום, הקדוש ברוך הוא אומר, קום עלי בית אל, ושב שם, והתורה מציינת שיעקב הגיע ללוז בית אל. שוב פעם מוזכר המקום הזה. אולם לוז שם העיר לראשונה, זה נכון שהיה שם העיר לראשונה לוז. אבל רק אחרי שיעקב קורא למקום הזה בשם, על שם ריבונו של עולם, מהמקום הזה נתגלה ריבונו של עולם, נתגלתה שכינה, מה צריך לחזור ולקרוא לזה בשם לוז? וכאן יעקב שמדבר אל יוסף, והיום לא יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז, בארץ כנען ויברך אותי. אומר המאור בשמש, כל דבר שנמצא בעולם יש לו מקור עליון. כל משיכה שיש לאדם בעולם אל הדברים הגשמיים שבעולם, הוא צריך לדעת שלכל דבר שיש בעולם יש ניצוץ עליון מקורי שמקיים אותו. והמקור העליון הוא הרבה יותר גדול ממה שמופיע בעולם. כל דבר שבעולם הוא בבואה, הוא סמל, לעומת מה שיש בעולמות העליונים שהם המקור לכל מה שנמצא בעולם. מעין מפה שעליה מצוירים מקומות, עיר מצוירת כנקודה גדולה יותר, כפר קטן, נקודה קטנה יותר, וכמובן שהגודל המצויר במפה של העיר זה לא הגודל של העיר בטבעיותה. זה עיר גדולה שבמפה מצוירת באופן יחסי לשאר הערים בגודל מסוים, אבל קטנטונת לסמל משהו הרבה הרבה יותר גדול. כך כל מה שיש בעולם זה ציורים קטנטנים ממקורות עליונים גדולים ועצומים אלוקיים שמהם נמשך ומתפשט כל המציאות שבעולם. ואדם צריך תמיד לזכור שכל דבר שיש בעולם יש לו מקור עליון ואליו לכוון את עצמו. כל משיכה שיש לו אל ענייני העולם, הוא צריך לדעת שאם הוא נמשך לאיזה דבר מסוים בעולם, המקור שלו הרי הוא גדול פי כמה וכמה וכמה. והמשיכה אליו צריכה להיות כהנה וכהנה. הוא נמשך אחרי המקור האלוקי שמקיים את הדבר שנמצא בעולם. איזה הנאה או משיכה לאיזה דבר גשמי. כל דבר גשמי יש לו מקור עליון שהוא הרבה יותר גדול, ואם זה מוצא חן בעיניך, אז המקור העליון הוא לאלה ולאלה, ולהעלות את כל הרצונות אל מקורם, אל שורשם. כל דבר שבעולם, הוא אומר, נקרא בשם אלה. והמקור של זה הוא בחינה של מי. ויאמר יעקב אל יוסף, מי אלה? הוא לא הכיר את הבנים של יוסף. הם היו לא מקושרים, כאילו היה נראה לו שהם לא מקושרים עם המקור. אלה זה מה שאנחנו רואים לפנינו. ומי זה בחינה עליונה, מי זה גימטריה של 50, של 50 שערי בינה, של מדרגה, עליונה מאוד מאוד. כשמחברים, כשאדם יודע לחבר את המקור עם ההתגלות, זה שם אלוקים. אלה ומי? זה שם אלוקים, אלוקים חיים. כן, א' למד ה' י' מ', זה שם אלוקים. מי אלה? שאו מרום עיניכם וראו מי אלה. מי ברא אלה? מי ברא את אלה? המי? כלומר, המקור העליון, השורש העליון, הוא ברא את כל המציאות, את כל מה שאתה רואה לפניך, את כל אלה. רבינו הקדוש, שהוא היה עשיר, אבל הוא הרים, לפני מותו, הוא הרים את עשר אצבעותיו, ואמר שהוא לא נהנה מהעולם הזה כלל. כף על פי שנאמר שלא פסק צנון וחזרת מעל שולחנו, לא פסקו, היה הכל על שולחנו. והוא לא נהנה מהעולם הזה. כלומר, הוא לא נהנה מהעולם הזה, כל הדבר הוא עשה לשם שמיים. ענתו הייתה ענאה מכוונת לעבודת השם. ראה בכל דבר את המקור שלו, את העניין האלוקי שבו, את הגודל האלוקי, את היופי האלוקי, ראה את ההופעה האלוקית שבעולם. לא נהנה מהעולם הזה כשלעצמו, הוא נהנה מהעולם הזה כהופעה אלוקית המתגלה בעולם הזה. יעקב אבינו, שרבי הוא היה ניצוץ מנשמתו של יעקב אבינו, כפי שכתוב בספרים הקדושים, אז יעקב אבינו בוודאי היה כזה שהוא לא נהנה מהעולם הזה כלל. אם רבי לא נהנה מהעולם הזה כלל, יעקב אבינו על אחת כמה וכמה. יעקב אבינו הוא חיים, כן, חיים עליונים, חיים מקוריים, חיים שורשיים. וזה הבחינה של לוז. יש עצם לוז באדם, שהעצם הזו הוא עצם נצחית, שהיא לא מתבטלת אחרי חייו, ואחר כך כשאדם קם לתחייה, העצם הזאת, לעתיד לבוא כשיקום אדם מתחייה, זה יהיה מהעצם הזאת, היא תהיה הגרעין שממנו אחר כך יתפתח ויחזור האדם לחייו. וכשיעקב אבינו אמר, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען, הוא התכוון לא רק לציין את המקום, הוא התכוון לציין את המדרגה. הקדוש ברוך הוא נראה אליי במדרגה הזאת של לוז, המדרגה הנצחית, המדרגה השורשית, שהיא השורש של כל מה שיש, שהיא הצד הנצחי שבמציאות. העצם הזאת לא נהנית אלא מסעודה של מלה ומלכה, ומסעודת מצווה. היא לא נהנית משום דבר אחר חוץ מסעודה הזאת של סעודת מצווה. ועל כן, וזה מה שבעצם, זה מה שאומר יעקב. לא, מדרגה הזאת אדם צריך תמיד לשמור. ואף על פי שהוא היה בארץ כנען, ואף על פי עם כל טוב שבה והשפע שבה, ארץ זבת חלב ודבש וכולי, הוא תמיד הנקודה שלו הייתה הלוז שבמציאות, כלומר הנצחיות, המדרגה היותר עליונה. המשך הפרשה. יעקב אומר, יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושימו בני יעקב. ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יעקב ביקש לגלות את הקץ. אומרים חז"ל, ונסתם ממנו הקץ. אומר המדרש, בשעה שהיה יעקב אבינו נפטר מן העולם, קרא ל12 בניו, אמר להם, שימו אל ישראל שבשמיים אביכם. אל, המילה שימו אל, כאילו הזכיר כאן שם שמיים, אל, שיעקב יש לו איזה בחינה שהוא נקרא בשם הזה. שמה יש בלבבכם מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, שהוא ראה שנסתלקה ממנו השכינה, אז אמר, שמה יש בלבבכם מחלוקת על הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, שמע ישראל אבינו, כשם שאין בלבך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, כך אין בלבנו מחלוקת, אלא השם אלוקינו השם אחד. אף הוא פירש בשפתה ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל הדאו שישראל משכימים ומעריבים בכל יום ואומרים שמע ישראל אבינו. הם אומרים, כשאומרים שמע ישראל הם מתכוונים שמע אבא סבא, ישראל סבא, אבינו ממערת המכפלה. אותו דבר שציוויתנו עדיין הוא נוהג בנו, השם אלוקינו השם אחד. כלומר, מבאר המדרש שכשאנחנו אומרים בכל יום ויום שמע ישראל, אנחנו מתכוונים ישראל סבא, הסבא ישראל, ישראל אבינו, האחרון שבאבות. גם משה אמר את הפסוק הזה, שמע ישראל. מה התכוון משה כשהוא אמר שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד? פונה לישראל, לעם ישראל. כדברי המדרש מובאים גם במסכת פסחים, בדף נון וב, אמר רבי שמעון בן פזי, ויקרא יעקב אל בניו, ביקש יעקב לגלות הקץ הימין לבניו, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר שמה, יש חס ושלום פסול בזרי כאברהם, שיצא ממנו ישמעאל? כיצחק אבי, שיצא ממנו עשיו? אמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. מיד פתח הזקן ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמרו הבנן, איך הנה עבד? מה אנחנו עכשיו צריכים לעשות? נגיד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? לא אמרו משה. בפרשה של שבע ישראל בתורה, לא נזכר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? לא נמרי? לא נגיד את הפסוק הזה? האמרו יעקב? התקינו שיהיו אומרים בחשאי, שיאמרו את הפסוק הזה בחשאי. זה הפתרון. מצד אחד האבא, הסבא, האבא אומר את ה... לכבודו צריכים להגיד כמו שהוא אומר. מצד אחד הרב, מה עושים כשהרב אומר דבר אחד והאבא אומר דבר אחר? זה... אז הפתרון, נגיד כמו שהאבא אומר ולא נגיד כמו שהרב אומר. כלומר, נגיד ולא נגיד, נגיד בשקט, נגיד בלחש. אפשר לקרוא לזה שלא אמרנו, אפשר להגיד שכן אמרנו, כן? נלך על דרך האמצע. אבל הדברים הם כמובן הרבה יותר עמוקים. הרי קבלת עול מלכות שמיים, היא בעצם בזה שאנחנו רואים, השם אלוקינו השם אחד. מה זה הפתיחה של המילים שמע ישראל. מברר המהר"ל שקבלת עול מלכות שמיים, המלכת הקדוש ברוך הוא, היא לא יכולה להיות המלכה פרטית, שאין מלך של אדם פרטי. אדם עושה אחד ממלך, ממליך אותו עליו, הוא עדיין לא מלך. מלך זה על ממלכה, על עם, על עולם. ולכן אי אפשר לוותר על האמירה שמע ישראל, שהיא מבטא שכלל ישראל מקבל עליו עול מלכות שמיים. אנחנו אומרים בשם כל ישראל, פונים אל ישראל ואומרים בשמם, שמע ישראל השם אלוקינו. גם השם אלוקינו לבד לא יספיק לנו לומר, כיוון שהוא לא רק אלוקינו, הוא לא רק שלנו, הוא אלוקי עולם, הוא אלוקי עולמות, הוא אלוקי הכל. אולי נגיד השם אחד לבד, נסתפק באמירת השם אחד, שזה כבר מעל הכל כמובן, לא פרטי, לא שייך דווקא לנו. אין כאן קבלה של מלכות שמיים. אנחנו רואים השם אחד, אבל זה לא שייך לנו. צריכים לומר גם השם אלוקינו, שאנחנו מקבלים את עול מלכותו, שהוא אלוקינו. וגם שלא רק הוא אלוקינו, הוא מעל הכל, הוא מעל כל המציאות. ושמע ישראל, אמירה כללית, בשם כלל, מתוך הכלל, מקבלים את עול מלכות שמיים. וזה בעצם מה שאומרים הבנים, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. כלומר, אתה אחד, יעקב, הוא אדם אחד, שיות אחת, ממילא עם מבט אחד מאוחד, אנחנו הרבה בנים, אנחנו 12 בנים, אבל אנחנו מאוחדים בדעה אחת, כמו שכל אדם יש לו דעה אחת, דעה ברורה, שני אנשים יכולים להיות שתי דעות. אומרים שבישראל יכול להיות בשני אנשים שלוש דעות. אבל אדם אחד יש לו דעה אחת. שני אנשים יכול להיות שניים. כשציבור מקבל, אז קבלה שהציבור מתאחד סביב איזה מגמה אחת. זה הם אומרים, כמו שאתה אחד, והם בלבך אלא אחד, כך אנחנו גם כן אל בלבנו אחד. כלומר, אנחנו בניך, אנחנו יונקים את האחדות, את התפיסה האחדותית שלך אבינו. וכמו שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. כששמע את זה יעקב, אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הרב מבאר שהאמירה של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד היא כבר מדרגה אחרת מהמדרגה של אמירת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. למה? כי באמירה הזאת אנחנו מזכירים ברוך שם, שם זה הופעה, כבוד מלכותו. מלכות זה דבר המתגלה. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מדברים כאן על העניין האלוקי הנעלה מעל כל המציאות. מלכות זה דבר שכבר מתגלה במציאות, שיש עולם ויש מלך של עולם, בלי עולם אין מלך. ברוך שם כבוד מלכותו מדברים על ההופעה האלוקית במציאות, על המלכת הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות. וזו כבר דרגה ב', כי ריבונו של עולם הוא מעל כל המציאות ולמעלה מכל גבול, למעלה מכל סדר. לא רק המציאות הזאת המוגבלת היא מציאות מסוימת שפה מופיע ריבונו של עולם, אבל הקדוש ברוך הוא הרי מעל הכל. על כן, אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש. כמו שאומרת הגמרא במסכת פסחים, בהמשך, שעוד לא הזכרנו את זה, אמר רבי יצחק דבי רבי עמי, משל לבת מלך שהריחה ציקי גדרה. תאמר, היא רוצה לאכול את הציקי גדרה, את השרוף שבקצה הגדרה, את הפירורים, על השולחן, לשולחן לא מביאים ציקי גדרה. בשולחן של מלאכים מביאים רק חתיכות הרויות להתכבד, חתוכות בצורה מסודרת, בצורה יפה, לא פירורים. אבל זה הכי טעים. הפירורים שבקצה הגדרה הם הטעימים דווקא. והיא מוכרחה לאכול. בת מלך הזאת אולי מוברת, היא עכשיו תוקף אותה בולמוס, היא חייבת לאכול. אבל אי אפשר להביא לשולחן ציקי גדרה. מביאים לה בחשאי. בחדר הצדדי, היא יכולה שם לאכול. לא, זה לא... כן. ציקי גדרה זה אוכל שלא נראה יפה, לא מכובד, ומצד שני מאוד מאוד טעים. וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, גם כן יש פה את הבחינה הזאת, שאם לא תאמר, לא תאמר שהיא רוצה לאכול, אז יש לה צער. תאמר שיביאו לה ציקי גדרה, יש בזה גנאי. כלומר, אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מצד אחד, זה גנאי. מצד שני, יש צער אם לא אומרים את זה. ומדוע? מפני שהכרת ריבונו של עולם במציאות היא מדברת אל הרגשות של האדם, אל הכוחות הנפשיים של האדם. כשרואים את יד השם בתוך המציאות, את פועל השם בתוך המציאות, בתוך הטבע, זה מרשים, זה מרגש, זה מקשר, זה מחבר אותנו אליו. מדברים על הקדוש ברוך הוא שהוא נעלה מעל כל גבולות, לא מובן לנו, לא מוכר לנו, נסתר מעינינו, זה לא מרגישים. הרגש לא יכול להתקשר אל הגובה המופשט הזה, אל העליונות הבלתי מושגת. אבל כשהקדוש ברוך הוא מופיע במציאות, כשרואים אותו בתוך התגלותו, זה מדבר אליהם, זה מדבר, זה טעים, זה גורם להתפעל. אבל ההופעה שהקדוש ברוך הוא מופיע אצלנו, מה שאנחנו יכולים להתרשם, הרי זה מעט שבמעט, זה בטל כלפי הגדולה האלוקית. איך אי אפשר לשבח את הקדוש ברוך הוא בשום שבח? כי הוא נעלה מעל כל תהילה, מעל כל דבר. לך דומיית תהילה. על כן, יש כאן איזה בעייתיות. אי אפשר לא לומר, כי אין, לא מרגישים קשר, לא מרגישים רוצים לחיות את ההופעה האלוקית בעולם. לא לומר, אז זה מכביד, זה לא מרגישים. כן לומר, זה מעט שבמעט. איך אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא נעלה מעל הכל, שלברך אותו על כבוד מלכותו המופיע בעולם הזה. על כן אין ברירה אלא למצוא פתרון ביניים, לומר בחשאי. כך מסביר הרב את דברי הגמרא האלה. כלומר שאמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מדרגה פחותה, מדרגה שנייה, לעומת אמירת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. יום הכיפורים, שאנחנו אז מתעלים למדרגה עליונה, כאילו מעל המציאות, אז גם האמירה הזאת, הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כאילו מקבל גובה חדש, אפשר להגיד את זה בכל רם. המהר"ל, מנתיב העבודה, לכאורה מפרש בצורה אחרת, שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה מדרגה עליונה. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה אמרו השבטים, זה אמרו הבנים. זאת המדרגה שלהם, קבלת עול מלכות שמיים, כשם שלבך, אין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה מדרגה נסתרת, עליונה. רק יעקב אבינו, שהוא במדרגה עליונה, הוא יכול לומר את הפסוק הזה. זה פסוק שהמלאכים אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה פסוק שאומרים ישראל בבית המקדש על הברכות, כשמברכים כל ברכה שמברכים בבית המקדש, עונים הציבור ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה שייך לקדושה מיוחדת, למדרגה עליונה נסתרת נעלית מאוד. יעקב הוא שייך למדרגה העליונה הזאת. יעקב אבינו הוא כמו שהזכרנו כאן, שימו אל יעקב אביכם. יעקב הוא עליון, הוא כמו, יש בו איזה בחינה של הופעה אלוקית, כביכול. הקדוש ברוך הוא קרא לי יעקב אל. הוא יכול להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. איך אפשר להבין את זה? מה זה? זה תרתי, או שייתכן שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה למעלה מהפסוק. הרב אומר שזה שפחות משמע ישראל, שמע ישראל עליון, קבלתו מלכות שמיים עליונה, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה מדרגה שנייה. המהר"ל אומר שאדרבה, ההפך. במידה מסוימת, כדי לבאר את הדברים שהם בוודאי לא סותרים, מי גדול, מלאכים או ישראל? שאלה. מבחינת ההשגה, המלאכים יכולים להשיג יותר מאדם בעולם את הגדולה האלוקית. הם מופשטים מהמגבלות של הגוף ומשגי הגוף, והם יכולים להשיג השגות עליונות. הם נמצאים בעולמות עליונים ומשיגים השגות עליונות. הם מבחינה מסוימת הם עולים. מבחינה אחרת, ישראל הם מדרגה יותר גדולה מאשר מלאכים. שורש הנשמה של ישראל זה המקור של כל הבריאה כולה עוד לפני המלאכים. מבחינה נשמתית, ישראל הם ההתחלה של הכל. בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, בשביל ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, שהם המקור של הכל. נשמתם של ישראל קודמת לכל. אפילו למלאכים. בהופעה בעולם, או בעולמות, המלאכים הם שייכים לעולמות עליונים, וישראל הם שייכים לעולם הזה. הנשמה העליונה האלוקית הולכת ומשתלשלת, מהשורש העליון שהוא המקור של הכל ומופיעה בצורה גלויה בתוך העולם הזה בעם ישראל. וכאן היא מופיעה כמובן בצורה בגילויה, בצורה מוגבלת. בשורשה היא עולה על הכל. בהופעתה בפועל היא לכאורה פחות ממלאכים. פה השגות הגלויות של האדם, של האדם ישראל, הן פחות מהשגות של מלאכים. אז עם ישראל שאומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כבר נאמר שמדרגתם עולה על המלאכים. כי המלאכים הם אומרים אחרי שלוש מילים, הם אומרים, מזכירים שם השם, קדוש, 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 השם צוקות. אחרי שלוש פעמים, אחרי שלוש מילים. אנחנו אומרים שמע ישראל השם, אחרי פעמיים. מדרגת ישראל יותר גדולה מהמלאכים. המלאכים לא יכולים להגיד שירה אם לא ישראל אומרים שירה למטה. הם תלויים בישראל. נתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. המלאכים הם עומדים, והאדם ישראל הוא מהלך, והוא מעלה את המלאכים או מוריד אותם לפי התנהגותו. אז יש כאן, אם כן, מבחינה מסוימת, עם ישראל כמובן עולים על הכל. זה מבחינת הנשמה הפנימית שלהם. מבחינת הכוח הפעולה שלהם בעולם, שכל קיומו של העולם תלוי בהנהגתם של ישראל. גם המלאכים תלויים בזה. אבל מבחינת הגילוי הכרות, ההשגות של ישראל בעולם, כנמצאים בתוך המסגרת של העולם, הם משיגים פחות ממלאכים. נמצא שבאמת הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מצד אחד הוא מביע מדרגה עליונה מאוד מאוד שמעל הכל, וברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה כבר מדרגה של התגלות. אבל ההתגלות הזאת היא התגלות שהמלאכים משיגים, וישראל פה בעולם הזה לא יכולים להשיג. בשור שלהם ישראל עולים על המלאכים. על כן כשהם באים כאן, כשאנחנו באים לומר את הפסוק הזה, הפסוק הזה הוא פסוק נסתר. רק יעקב אבינו אמרו. לא אפשר להגיד את זה לכלל ישראל. משה רבינו לא אמר את זה לכלל ישראל. כך הוא מסביר המהר"ל. יעקב אמרו. מדרגה מיוחדת של יעקב. הוא אמר את הפסוק הזה. זה פסוק נשמתי, זה פסוק פנימי. ועל כן אנחנו אומרים את זה, אבל בלחש. כמו כאילו דיבור של הנשמה, לא דיבור של הפה. כוח הפה הוא כבר צד הגילוי של הדיבור. בצד הגלוי ההשגה היא לא משיגה את זה. רק בצד הפנימי, הנשמתי, היותר עמוק. על כן אנחנו אומרים בלחש, זה הבעת המדרגה העמוקה של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה משהו סודי, זה משהו שלא גלוי, שלא מושג בעולם הזה, בעולם הגלוי. אלא אם כן, כפי שאמרנו, במדרגות המקודשות ביותר בעולם הזה, יום הכיפורים, בית המקדש, יעקב אבינו, שהוא בחינה מיוחדת, הוא אומר את זה בכל רם. אבל תמיד יש לומר את זה בלחש. כלומר, שניהם, שתי הסברות הללו משלימות אחת את השנייה. אמירת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד מצד אחד יותר עליונה מאשר אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אבל כשבגילויה אז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מגלה יותר מאשר אמירת שמע ישראל. והגילוי הזה לא מושג אלא במדרגות מיוחדות. יעקב אבינו רצה לגלות את מה שיקרה באחרית הימים. לגלות. מה פירוש הדבר הזה? מה זה לספר? הרי אנשים הולכים לכל מיני אנשים שיש להם כוח לדעת מה יקרה בעתיד. זה מאוד מסקרן. מה יהיה בעתיד? יש אנשים שיש להם כוחות ראייה. הם רואים, הם יכולים להגיד. זה מה שרב יעקב הצעה, אתם מסתקרנים, אתם רוצים לדעת מה יהיה בעתיד, בואו אני אספר לכם עכשיו, זה שעה מיוחדת, שעת כושר מיוחדת, אני אספר לכם את מה שיקרה באחרית הימים. כמובן שהסיפור הזה היה לו תפקיד. יעקב רצה לקרב את אחרית הימים. לגלות פירושו של דבר, שהדבר הזה יתגלה, יופיע. כל עניין של הגאולה זה להוציא אותה מהאלם אל גילויה. ולכן הוא אומר להם, יאספו ויגיד אליכם. וכמו שאומר המדרש, על ידי ההתאחדות. תתאחדו, אז נביא את הגאולה. ציווה אותם, רבנן אמרי ציווה אותם על המחלוקת. אמר להם, תהיו כולכם אסיפה אחת. הדאו דכתי ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו את יהודה ואת יוסף, כן, כמו שהפסוק אומר ביחזקאל. נעשו בני ישראל אגודה אחת, התקינו עצמם לגאולה. מה כתיב אחריו? ועשיתי אתכם לגוי אחד. זה מה שאומר להם, יאספו ויגיד עליכם. תתאספו, זה מהלך ש... עושה את הגאולה. איך עושים אחדות בישראל כדי להביא את הגאולה? אתם יודעים שבשביל להריב צריכים מספיק אחד שיריב. לעשות מלחמה לא צריכים שני צדדים שיחליטו לעשות מלחמה. צד אחד עושה מלחמה, אין ברירה. מריבה מספיק צד אחד שיעשה. כדי שיהיה שלום ואחדות צריכים שכל החלקים יסכימו להיות בשלום. אם חלק אחד לא מסכים, מה עוזר מה שאחד רוצה לעשות שלום, והשני איננו רוצה לעשות שלום? איך אנחנו יכולים להשפיע? אנחנו במידה מסוימת, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. האדם הוא מאיר פנים לאחד, מחזיר לו בחזרה. אבל כמו שאנחנו אומרים, כמה עם הפנים לפנים, אז אם אדם מסתכל באמת בחיוביות, יש סיכוי שישפיע על חברו, אבל אם השני הוא מתנגד ומסתכל בהפך, אז קשה. אבל לא נחשוב שהדבר הזה הוא לא תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. שאנחנו יכולים לומר מה אנחנו יכולים לעשות. אנחנו מבחינתנו היינו רוצים להיות מאוחדים לגמרי, שכל העם יהיה מאוחד, להתעלות מעל המחלוקות. אם יש לנו ויכוחים, הם רק ענייניים, לא ויכוחים אישיים, וגם בוויכוחים העניינים, אנחנו יודעים שלכל אחד יש נקודות של חיוב, ויש הרבה משותף, המשותף הוא גובר על המחלוקות וכדומה. האחדות היא צריכה להתחיל מאדם בעצמו. אם אדם בעצמו יפנים את ההכרה שעם ישראל הוא עם אחד, ושכמו שהקדוש ברוך הוא אחד, כך הוא ברא עם אחד, נשמה אחת מתפשטת בהרבה גופים, וההופעות החיצוניות והשונות והמתנגדות הם רק הצד החיצוני, ובאמת להמיתו עם ישראל הוא עם אחד, הוא מציאות אחת. כך הוא מסתכל, מפני שהוא מסתכל על השורש, מסתכל על פנימיות, כמו שלמדנו בהתחלת הפרשה ליעקב אבינו, צריך להסתכל על הלוז שבכל דבר ודבר, על הצד הפנימי הנשמתי. בזה אנחנו יוצרים מציאות של אחדות. ואם אדם בתוך תוכו הוא רואה שעם ישראל אחד, הוא יוצר את האחדות הזאת. איך היא מופיעה אחר כך תתגלה? זה השורש של ההתגלות. כל אחדות חיצונית היא לא אחדות שמחזיקה מעמד. היום אתה מסכים עם הדעה שלי, מחר מתחלפים עם הדעות וכדומה. האחדות היא שורשה, היא מפני שאנחנו באמת אחד, מפני שאנחנו עם ישראל הוא מציאות אחת ממש. ועל כן ככל ש מתעמק האדם ומפנים בתוך תוכו את ההכרה הזאת, את הידיעה הזאת, שעם ישראל זה מציאות אחת. ריבונו של עולם ברא אותנו, שם אחד ושמו אחד, ועם ישראל, מקרא עמך ישראל, גוי אחד בארץ. עם כל חילוקי הדעות, עם כל הבדלי הדעות, עם כל השיבושים שיש לדעות, אבל לא ידח ממנו נידח, מפני שהשורשים, השורש הפנימי הוא היותר החזק, יותר עיקרי, וכל הקלקולים והנפילות הם חיצוניים. הכרה פנימית כזאת היא פשוט מביאה את הגאולה. כל כך הרבה שנים אנחנו מתפללים על גאולה, כל יום כמה פעמים ביום. אבותינו התפללו בדור הקודם כך, לפני כן, דור שלפני הדור הקודם גם התפללו. לפעמים יכול להיות שאדם שואל את עצמו, נו, כמה דורות כבר מצפים ומתפללים ומבקשים ומתחננים לגאולה, וכל החיים מבוססים על מה שפעם בעתיד יהיה, יופיע האור, תופיע המציאות השלימה, וכעת אנחנו נמצאים כל הזמן בהכנות, בהתכוננויות לקראת אותו עתיד הגדול. כאילו הזמנים שאנחנו חיים הם זמנים שאין להם ערך עצמי, אלא הכל משמש את המגמה העתידית, שהיא תהיה גדולה מאוד ועצומה, והשאיפה אליה היא נפלאה. אבל לכאורה, כאילו המציאות העכשווית היא מציאות שאין לה ערך עצמי, וצריך לדעת שההסתכלות הזאת היא לא נכונה. כאשר אנחנו מצפים לגאולה, אנחנו כבר גאולים במידה מסוימת. כשאנחנו שואפים לשלימות העתידית, יש לנו קשר עם השלימות הזאת. אנחנו כבר מקבלים איזה הערה מאותה שלימות. אורו של משיח מאיר עלינו כשאנחנו מצפים אליו. הציפייה לגאולה היא כבר התחלת בגאולה. ככל שהציפייה גדלה יותר, עמוקה יותר, והקשר שלנו למגמה העליונה העתידית הוא יותר גדול, אנחנו יותר שייכים לשלימות הזאת. וכבר עכשיו השלימות הזאת מופיעה בתוכנו. היא לא מופיעה בגילויה השלם, אבל כמו שאנחנו אמרנו, העיקר זה בעצם המציאות הפנים פנימית שנמצאת בתוכנו. ולכן כל שעה, בכל יום, בכל מעשה שאנחנו עושים, יש בו את הערך העצמי. הציפייה יש לה יוצרת את הגודל של ה, של ה, של הזמנים האלה בעצמם. סיימנו ספר בראשית, ספר הישר. האבות נקראו ישרים. קשה פרידתנו מהסיפורי האבות, כמו שחזל אמרו לנו, שיפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. סיפורים של אליעזר, סיפורי התורה על אליעזר, עבד אברהם, היא יותר יפה מתורתם של בנים, שהיא ארוכה ופרשיות ארוכות, בעוד תורתם של בנים, ברמזים התורה מדברת ומוצאים מאות אחת הלכות. הפגישה עם האבות, עם מעשיהם, היא מאורע גדול. תקופה של לימוד מחדש של ספר בראשית, היא ממלאה אותנו איזו הערה נפלאה של גדולתם של האבות. האבות נקראו ישרים. וזה השורש של כל המידות כולם. רבי אומר, איזו דרך ישרה שיעבור לו אדם, כלשהו תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. זאת אומרת, ישרות היא צריכה להיות כל מעשה, דרך ישרה שיעבור לו אדם, היא צריכה להיות ראשית כל מבחינת עצמה. אדם צריך לבחור את שיהיה הדבר מפואר, שהדבר שלם בעצמו. אבל הוא צריך גם להיבחן על ידי אחרים. מה אומרים אחרים? אם גם אחרים, לפעמים אדם טועה בהסתכלותו, הוא חושב שזאת הדרך הישרה, וזאת הדרך המפוארת, ואחרים לא רואים את זה כך. לפעמים יכול להיות תפארת לו מן האדם, אבל לא תפארת לו עושה. כלומר, הוא עושה דברים שאנשים יכולים להתרשם מזה מאוד מאוד, אבל הדברים בעצמם הם לא מושלמים. השלימות הנכונה היא הכפילה. תפארת לו מן האדם ותפארת לו עושה. שהדבר יהיה מצד עצמו נכון וישר. וגם הוא יוכר על ידי אחרים. יוסכם על ידי אחרים שהדברים הם ישרים. אז הוא דרך ישרה שיעבור לאדם. זה רבי יכול להגיד שרבי היה חי ככה, בשלימות של יושר, בענווה נפלאה, שמת רבי בטלה ענווה. רבי בכלל מיטתו של רבי לא הייתה ממש מיטה. חז"ל מספרים לנו בסוף מסכת כתובות, שהוא היה בא לעשות קידוש כל ערב שבת אחרי שהוא נפטר. רבי הוא היה רבי, עושה מופתים. היה המשיך הרבה זמן לבוא לבאר כל ערב שבת עשה קידוש. איך יכול לעשות קידוש להוציא ידי חובה? עושה קידוש לאשתו, לביתו, והנשמה מופיעה עד שפעם אחת באה השכינה והרגישה בדבר הזה, אז מסיק לבוא. כך הגמרא מספרת. ואמרנו שרבי הוא מן יעקב אבינו. יעקב אבינו לא מת. רבי היה איזה בחינה כזאת, היא גם כן מיטה לא גמורה. נשאר עוד איזה המשך של קשר עם החיים בעולם הזה. יעקב אבינו לא מת, ולומדים את זה מפסוק, מדרשה. מה זה רוב החיים, אף הוא בחיים, והכוונה, יש הרבה מדרגות של מיטה. יש מיטה קשה מאוד, אזכרה. הנשמה יוצאת בקושי, בקושי, בקושי מן הגוף. מיטה מאוד קשה, פרידה של הפשט הפטירה, איומה. יש מיטות יותר קלות. יש מיטה שהיא ממש מיטת נשיקה. כבינתה בחלווה, כשמוצאים, כמו שמוצאים שערה מתוך חלב. זה קלות, בקלות. אז ככה יש מיטה כזאת. אבל גם כן, זה מורגש שהפרידה הזאת היא מורגשת. יכולה להיות מדרגה כל כך עליונה, שאדם כבר בחייו, הוא לא מחובר לגוף. הוא כולו נשמה. הוא כולו דבוק בריבונו שלם, דביקות כל כך עליונה, כל מעשיו כל כך שלמים במדרגה כל כך עליונה, שהגוף והנשמה הם כבר לא יחד. והפרידה של הגוף מן הנשמה זה כמו החלפת מלבוש. עוזבים את התלבושת הזאת, עוזבים תלבושת אחרת, קצת יותר יפה. לא מרגישים שום צער, שום כאב. זה לא נקרא מיטה. לעתיד לבוא אנחנו מתפללים שיתבטל המוות, החרפה, המוות זה חרפה. לא תהיה מיטה יותר. מה הפירוש לא תהיה מיטה? לא בהכרח. אנחנו לא צריכים להיכנס להסביר, אולי כן, אולי, אבל כל פנים אפשר להבין את הדברים לא המיטה הזאת שאדם יפחד מהמוות. הוא לא קשור עם הגוף. לא הגוף הוא עיקר, וכשיש מיטה אז הגוף מתפרק, אז מה נשאר? הנשמה היא כאילו צדדית. היא לא עיקרית, או היא שווה לגוף, או קצת יותר מהגוף, אבל כל פנים לגוף תופס מאוד מקום, וכשיש פרידה בין הנשמה לגוף, כשהגוף הוא עיקר והוא פתאום מתבטל, אז זה טרגדיה, זה אסון. אבל כשתהיה התעלות רוחנית, והגוף הוא יהיה כמו כלי חיצוני, שהוא משמש את הנשמה, אז לא תהיה מיטה. יכול להיות שיהיה חילופי לבושים, אבל זה לא בחינה של מיטה. לא יהיה פחד מזה, לא יהיה דאגה ממיטה, מפני שהכוחות הנשמתיים הם יהיו חזקים ומרכזיים, והגוף כאילו תפל בטל. זה אולי הבחינה של יעקב אבינו לא מת, בחינה עליונה. אמרנו שיעקב אבינו, רבי הקדוש, גם כן היה איזה בחינה כזאת רוחנית עליונה, לא נהנה מהעולם הזה כי הוא זה, לא מצטער על הפרידה מהעולם הזה, לא היה אף לא ענה בעולם הזה, אז לא אכפת לו להיפרד מהעולם הזה. והוא אומר לנו איזה דרך ישרה שיעבור לו אדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. אנחנו סיימנו את ספר בראשית, אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו עוד איזה התקדמות בהתיישרות שלנו, באופי ובמידות. דרך ארץ קדמה לתורה. ספר בראשית דרך ארץ, שהוא קודם לתורה. תלמידי חכמים חייבים להיות מושלמים במידותיהם. אסור שיתפתח אדם כתלמיד חכם, ושמידותיו לא יהיו מתוקנות. אם אדם יש לו, אם תלמיד חכם יש לו קטם על בגדו, הוא כבר חייב מיטה. והבגדים זה המידות. אם על הבגד יש קטם, הוא חייב מיטה, שזה לא נורא, יהיה קטם, מה זה אומר? אבל קטם התנהגותי, זה היום ונורא. באמת, אם בן אדם, תלמיד חכם, יש לו קטם התנהגותי, זה חילול השם. אבל לא רק כלפי חוץ, לא רק כלפי מה שאחרים אומרים, כלפי עצם התורה, זה פגימה להופעתה של התורה, שהתורה בינו לבין עצמו. הוא, אצלו מתגלית התורה בצורה פגומה. לכן, לימוד הזה של ספר בראשית, הוא צריך להפנים בתוכנו התיישרות חדשה של תיקון של מידות, של תשומת לב, איך להיות יותר צנועים, ללמוד צניעות מרחל, איך להיות יותר טובים, ללמוד חסד מאברהם, איך להיות יותר בעלי כוח להתגבר, לא לעשות דברים שלילים, מידת הגבורה מיצחק, מידת האידיאליסטיות, ההקרבה, מסירות הנפש, פתח אידיאליסטיות פירושו של דבר שאדם לא רק עוסק בעצמו, הוא מוכן להקריב, הוא מוכן לתת למען לעבודת השם, למען ישראל, למען הארץ. מידת האמת, מידתו של יעקב אבינו, שיות אמיתיים, להיות אמיתיים בינינו ובין עצמנו, בינינו לבין אחרים. ועם זה אנחנו באים לספר שמות, שהוא יש בו את מתן תורה, את ההופעה האלוקית הגלויה, וניסים ונפלאות ביציאת מצרים, אחר כך מתן תורה, השראת השכינה במשכן, על יסוד הבסיס הזה של המידות הטובות המתוקנות. חזק חזק ונתחזק.